דף למד ה' עמוד א' בתחילת דברי הגמרא. אמר רבי אלעזר, פיגל בזבח נתפגל השליל, אבל אם הוא פיגל בשליל לא נתפגל הזבח. אנחנו אתמול בדברי המשנה הזכרנו את המושג של אכילת שליל, ורש"י במשנה מבאר מה זה נקרא לא פיגל. לא פיגל את הזבח דלאו גופי דזיפחו. אז רש"י במשנה נוקט את הטעם, מכיוון שזה נחשב לנו שאיננו חלק מן הזבח, הוא לא חלק מהזבח, הוא איננו חלק מן הזבח. זה פשטות הלשון, הוא לא חלק מהזבח. אנחנו לומדים כמו שרש"י נוקט בדברי הגמרא, וכך גם מבואר בשיטה מקובצת באות ח', שם הוא אומר פיגל בזבח נתפגל השליל, בשליל לא נתפגל הזבח. דרובה דאין שהיא לא כאחלי לי משומחי הוולה כמחשב בדבר שאין דרכו לאכול, כדי פירש הקונטרס והדין עמו, שכך צריך לפרש גבי פיגל ומורה, ולא כמו שפירש בקונטרס במתניטין, דמשומח אם פיגל בשליל לא נתפגל הזבח משום דלאו גופי דזיפחו. וכל המילים שאמרנו עכשיו אינם אלא בתורת הקדמה כדי לבוא ולהסביר את הדברים. אנחנו בעצם דיברנו על זה שכדי שיהיה מחשבת פיגול צריך שהוא יחשוב באחד מארבע עבודות הזבח, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, מחשבת חוץ למקומו או מחשבת חוץ לזמנו. הווה אומר, או מחשבת חוץ למקומו, שהוא חושב לאכול את הבשר אכילת אדם, או להקטיר את האימורים חוץ למקומם, זה מחשבת פסול, או במחשבת פיגול, להסתיר את האימורים או לאכול את הבשר חוץ לזמנו. בא עכשיו רבי אלעזר ואומר דבר כזה, פיגל בזבח. אם יש בפנינו קורבן שבא מן הנקבה, למשל בחטאת שבאה מן הנקבה, או בשלמים שבאה מן הנקבה, ובתוך מאה היה עובר, וכלו כמו שרש"י מפרש במשנה שהעובר הוא לא חלק מהאימא, אלא פשטות כמו שאנחנו לוקטים תמיד עובר ירח אמו, ומכיוון שעובר ירח אמו, אז אם הוא מחשבת פיגול בהם לאכול את הבשר או להקטיר את האימורים חוץ לזמנם, אם הוא יאכל עכשיו את אותו ולד, את אותו שליל שנמצא במאה האם, הרי הוא אכל דבר שנתפגל ודינו בקרת. מה קורה אבל אם הוא חושב באחד מארבע עבודות הזבח לאכול את השליל חוץ לזמנו? פה אנחנו באים ואומרים שאם המחשבה הייתה בעובר זה לא מפגל את הקורבן. מסביר רש"י, וכך השיטה מקובצת באות ח', מה הסיבה? כי רוב בני אדם לא אוכלים עובר כזה, ומכיוון שרוב בני אדם לא רגילים לאוכלו, זה לא נחשב דבר הנאכל, ומכיוון שזה לא נחשב דבר הנאכל לא היה פה מחשבת פיגול, כי מחשבת פיגול צריך להיות בדבר כזה שיש לו תורת אכילה. זהו רש"י במקום אצלנו, וכך נקט השיטה מקובצת בביאור דבריו. אומר רש"י, זה למנוע שאלות, אומר רש"י, ומי הוא אין מחשבתו מפגל את הזבח, דדבר שאין דרכו לאכול הוא, דרובה דאין שהיא לא אכלני, וממילא ושליל עצמו לא נתפגל. מדקתני מתניתי לאכול שליל או שליה בחוץ לא פיגל, זה הלשון של המשנה. כמו כן, ממשיך רבי אלעזר ואומר, פיגל בעלל נתפגלה מוראה, אבל אם הוא פיגל במוראה לא נתפגל עלל. עלל אמרנו זה גיד שנמצא בצוואר, רק בבהמה זה גיד קשה שאיננו נאכל, לעומת אוף שבאוף זה דבר רך והוא דבר הנאכל. המוראה זה הזפק שנמצא באוף. הזפק עצמו בעצם מכיל בתוכו את הפרש של האוף. ולכן, אם הוא פיגל באוף עצמו, וזה הכוונה, פיגל בעלל, הוא חשב לאכול את אותו עלל, שהוא בעצם חלק מאכילת האדם. אז אם הוא חשב לאכול אותו חוץ לזמנו, אז אנחנו באים ואומרים, כיוון שהמחשבה הזאת היא מחשבה המפגלת, אז גם אם הוא יאכל את הזפק, שזה לא דבר הנאכל, אם הוא יאכל את הזפק, הרי הוא איסורו קרת. אבל אם הוא חושב לאכול את הזפק חוץ לזמנו, כיוון שבאופן נורמל זה לא דבר הנאכל, רוב בני אדם לא אוכלים את הזפק, ממילא אין כאן מחשבה על אכילה ואין כאן מחשבת פיגול. מקרה שלישי שאומר רבי אלעזר באותו משקל, פיגל באימורים נתפגלו פרים, פיגל בפרים לא נתפגלו אימורים. אנחנו מדברים על הפרים הנשרפים, אותם חטאות הנעשות בפנים. בחטאות הנשרפות, באותם חטאות הנעשות בפנים, כמו פר אלם דבר של ציבור, פר כהן משיח, פר של כהן גדול ביום הכיפורים, יש את האימורים שעולים על גבי מזבח, והבשר מוציאים אותו מחוץ לירושלים למקום שריפת הדשן, ושם שורפים את הבשר. אם הוא הלך וחשב בזמן שהוא עושה את השחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, להקטיר את האימורים חוץ לזמנם, זה מחשבת פיגול, ובזה הוא פיגל את הפר. מה יקרה עכשיו אם הוא יאכל את הבשר של הפר? הרי דינו בקרת כדין אדם שאוכל בשר פיגול. אבל אם הוא חושב את אותו חלק של הפר, את אותו בפר, שבעצם זה לא דבר הנאכל לאדם אלא נשרף וחוס, ואין לזה גדר של הדבר המוקטר, כי לא שורפים אותו על גבי מזבח. ואמרנו שמחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמנו יכול להיות או בדבר שהוא אכילת אדם או אכילת מזבח. פרים הנשרפים, החלק של הבשר, זה לא אכילת אדם ולא אכילת מזבח. אז אם הוא חשב בו מחשבת פיגול, אין כאן מחשבה המפגלת, ולכן גם ביחס לאימורים אינו אנוש קרה.
מה
פיגל באימורים נתפגלו פרים. פיגל בפרים, אם הוא חשב מחשבת פיגול על הבשר של הפר, לא יתפגל האימורים. אותו דבר. לא יתפגל הפר, ודאי. אפילו האימורים, שזה חלק של אכילת מזבח, ששם שייך פיגול, לא נתפגל. והגמרא ממשיכה. אין פה, כרגע אין מחלוקת. אמר רבי אלעזר, דין. עוד לא הגענו. אומרת הגמרא, לימה מפייה לה. הגמרא ממשיכה. אומרת הגמרא, על פניו אפשר לבוא ולהביא ראיה לדעתו של רבי אלעזר שמחדש, שיכול להיות מצב של דבר המתפגל, אפילו שהוא איננו דבר המפגל, כמו במקרה דנן. יש לנו פה מקרה של השליל, הוא מתפגל והוא איננו מפגל. יש לנו את המקרה של הזפק, הוא מתפגל ואיננו מפגל, והוא הדין ביחס לבשר של פרים הנשרפים. מה המקור? לימה מסייע לה. ושווים. יש לנו בהמשך מחלוקת בין רבי שמעון לרבנן בדף מ"ג, כאשר יש ביניהם נידון מה קורה אם קיים בכלל מחשבת פיגול בדבר כזה שהאדם שלו לא נזרק על גבי מזבח החיצון. כיוון שהמקור למחשבת פיגול מצאנו, ואם האכול יאכל מבשר זבח השלמים, זה דבר כזה שנעשה במזבח החיצון, סוברים חכמים שפיגול נוהג גם בפגעים הנשרפים, על אף שאין דמם ניתן במזבח החיצון. חולק עליהם רבי שמעון ואומר, כל דבר כזה שהדם שלו לא ניתן במזבח החיצון, לא שייך בו בכלל תורת פיגול. התורה לא חידשה בו מחשבה הפוסלת, מחשבה המפגלת. ועל זה ממשיכה המשנה ואומרת, ושווים שאם חישב באכילת פרים ובשריפתן, לא עשה ולא כלום. מסכים רבי שמעון לדעת רבנן, שאם הוא חשב באחד מארבע עבודות אדם, שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, לאכול מהפר למחר, או לסופו בבית הדשן למחר, דהיינו חוץ לזמנו, אליבא דכולי עלמא אין כאן מחשבת פיגול. ולמה? שוב, כי כל המושג של מחשבת פיגול זה שייך או באכילת אדם או באכילת מזבח. הבשר של הפר איננו נאכל לאדם, והשריפה שלו בבית הדשן אין לדין של הכתרה, ולכן אליבא דכולי עלמא לא שייך בזה מחשבת פיגול. מיילאו, מסיקה הגמרא מהלשון של המשנה, שאם חישב באכילת פרים ובשריפתם לא עשה כלום. מיילאו, החישב באימורים, אבל אם הוא היה מחשב להקציר את האימורים חוץ לזמנם, אז באמת היה פה מחשבת פיגול גם ביחס לבשר של הפרים, וזה הלשון של הגמרא. מיילאו, החישב באימורים, נתפגלו פרים, גם הבשר של הפר, יש כאן בשר שנתפגל והאוכלו אנוש כרת. הנה אתה רואה סייעת לרעיון של רבי אלעזר, יש אפשרות שדבר מתפגל על אף שהוא איננו מפגל. אם הוא היה חושב בבשר, הבהמה לא הייתה מתפגלת, אבל כשהוא חשב בבהמה, באימורים, אז הבשר יש עליו תורת פיגול. דוחה הגמרא ואומרת אין מכאן ראיה. לא, אפשר לבוא ולומר החישב באימורים, נתפגלו אימורים עצמם, כי דבר המפגל מתפגל, אבל דבר שאיננו מפגל אפשר שאיננו מתפגל. ראיה אין לי, שיטת רבי לזר במקומה עומדת, אבל ראיה מהמשנה הזאת אי אפשר להביא כראיה. ממשיכה הגמרא ואומרת תשמע, אביא לך ראיה ממשנה אחרת. פרים הנשרפים ופירים הנשרפים, זה משנה שנמצאת במסכת מעילה. אותם פרים הנשרפים, זה אומר אותם חטאות שנעשים בפנים בתוך ההיכל, שאת הדם נותנים בהיכל, את הבשר שורפים בבית הדשן. כמו כן ופירים הנשרפים, יש לנו פעיר אחד ששורפים אותו, ונעשה במקרה כזה שרוב ציבור על פי הוראת ביידים הלכו ועבדו עבודה זרה, בהיעלם דבר כמובן, והתברר שביידים טעו, אז צריך להביא פר ופעיר, פעיר לחטאת ופר לעולה. הפעיר הזה זה הפעיר הנשרפים. מועלים בהם משהוקדשו. ממתי יש בהם תורת מעילה? והכוונה היא להפוקי מקודשים קלים, שזה לא לנו עכשיו, אבל בקודשים קלים רק משעת זריקת הדם יש מעילה. באותם קודשי קודשים, אותם פרים ושעירים הנשרפים, זמן המעילה זה מרגע שהוא מקדיש את הקורבן. נשחטו. מה קורה כששחטו את אותם פרים, את אותם שעירים? הוכשרו להיפסל בטבול יום. אם עכשיו נגע בזה טבול יום, מכיוון שלגבי קודש, אם הוא נחשב אדם תמה, אם הוא נגע בזה, הוא פסל אותו. כמו כן, ובמחוסר כיפורים ובלינה. במידה והבשר הזה נשאר לנו יום ולילה, עבר הזמן שלו, הוא נפסל בלינה. מדייקת הגמרא, מסיקה הגמרא, מבינה הגמרא, מיילאו לינת בשר. על פניו מבואר פה שאותם פרים הנשרפים, אותם שעירים הנשרפים, אם הבשר הזה לא הלך לבית הדשן בזמן, הרי הוא נפסל בלינה. ושמה מינה, מסיקה הגמרא, מיגו דפסלה לינה, פסלה במחשבה. הגמרא מבינה בתור הנחת עבודה פשוטה, שאם אתה אומר שדבר נפסל במעשה של חוץ לזמנו, בלינה, מסתום שגם מחשבת חוץ לזמנו פוסלת בו. ואם אני מדבר ביחס לבשר, שהבשר נפסל בלינה, מסתבר, ככה הגמרא רוצה לנסות לדייק, שאם היה פה מחשבה של חוץ לזמנו, זה מפגל את הקורבן. אומרת הגמרא, הווה אומר, נסביר יותר, זאת אומרת, יש לי פה ראיה לרבי לזר, לא בעיה אלא ראיה. כי הרי אנחנו דיברנו קודם שרבי לזר בא ואומר שיכול להיות מצב של דבר שמתפגל, על אף שהוא לא מפגל. הרי זה ברור שאם הוא יחשוב לאכול את הבשר חוץ לזמנו, למדנו כבר, הוא ודאי לא מפגל כמבואר במשנה, מכיוון שזה לא אכילת אדם ולא אכילת מזבח. ובכל זאת מבואר פה שניסל בלינה, דהיינו שאותה מחשבה של חוץ לזמנו ביחס לאימורים, יגרום לנו גם בבשר דין של מחשבת חוץ לזמנו. זאת אומרת שהוא מתפגל על אף שהוא איננו מפגל. אומרת הגמרא, לא, לינת אימורים. מה שהכוונה ניסל בלינה זה לא הבשר, כי הבשר באמת, כיוון שהוא לא אכילת אדם והוא לא אכילת מזבח, אין בו פסול של לינה. וגם המחשבה, מה שהיא פוסלת, זה ביחס לאימורים ולא ליחס לבשר. שואלת הגמרא, תמשיך לקרוא את המשנה, המדקתני סייפה. כולן, אומרת המשנה, כל אותם פרים מועלים בהם על בית הדשן. זאת אומרת שבאותו בשר של הפר, כאשר אתה מוציא אותו מירושלים, עד שאתה מביא אותו לבית הדשן, כל זמן שהבשר קיים, עד שיותח הבשר, עד שהוא יישרף ויעשה כאפר, יש בו דיני מעילה. מבינה הגמרא שאם הסיפה מדברת ביחס לבשר, מכלל דרישה לינת בשר, אז מסתבר שגם הרישה של הברייתא מדברת ביחס לבשר. הנה אתה רואה שהבשר עצמו יש בו מצב שהוא איננו מפגל, אבל הוא מתפגל כדעת רבי אלעזר. עונה הגמרא, מי דעיריה? איזה ראיה אתה מביא לי? הקדיתא והקדיתא, רישה אימורים, מה שמצאנו שנפסל בלינה מתייחס לאימורים, וגם המחשבה פוסלת באימורים ולא בבשר, כי דבר שלא מפגל אפשר שאיננו מתפגל. והסיפה שעוסק לגבי דיני מעילה, המעילה קיים בכל דבר של קודשים, דהיינו הבשר באמת שייך בו דיני מעילה. מנסה עכשיו הגמרא להקשות על שיטת רבי אלעזר. מוטיב רבה, ואילו מיטיב רבה, ואילו שאין מפגלים ואין מתפגלים. יש לנו ברייתא, בברייתא הזאת מבואר ישנם דברים שהם לא מפגלים והם גם לא מתפגלים. זאת אומרת, כשחושבים בהם מחשבה זה לא מקלקל את הבהמה, וגם אם אני פיגלתי בבהמה זה לא חל על אותם איברים. ומה הם? צמר שבראשי כבשים ושיער שבזקן תיישים. וכשאנחנו מדברים על צמר שבשיער ושבראשי כבשים, מדברים ביחס לקורבן עולה, כי בקורבן עולה הרי היו מפשיטים את האור ומעלים את כל הבשר על גבי מזבח. את האור שנמצא בראש של הכבש, את זה מעלים על גבי מזבח. לכן צמר שבראשי כבשים והשיער שבזקן תיישים, שזה חלק מהעולה על גבי מזבח, הדין הוא שאומנם זה עולה על מזבח, אבל הוא לא מפגל ולא מתפגל, כי זה לא אוכל. כמו כן, והאור של הבהמה זה לא דבר הנאכל, אז גם אם הוא חשב לאכול אותו חוץ לזמנו, חוץ למקומו, איננו מפגל ואיננו מתפגל. אם הבהמה היא פיגול והוא יאכל את האור, זה לא דבר הנאכל, אין כאן איסור קרת. וכן על שאר הדברים. זאת אומרת, והרוטב והכיפה, כפי שכבר הרחבנו, הרוטב, אותו דבר הכיפה, מה שיוצא לנו בשולי אסיר כתוצאה מן התפשיל, והעלל, העלל פה מדובר על הגיד שנמצא בצוואר של הבהמה, שהוא קשה והוא איננו דבר הנאכל, והמורה, זה אותו זפק שנמצא בעוף, והעצמות, והגידים, והקרניים, והטלפיים, זה הציפורניים של הרגליים, והשליל, השליל זה העובר שנמצא במעי מו, והשיליה, המעטפת של הדבר, וחלב המוקדשים. אם יש לנו פה נקבה, קורבן נקבה, שיש חלב בדדיה, אז גם זה מהדברים שלא מפגלים ולא מתפגלים. וביצי תורין, אותו דבר ביצים של אותו תור, העוף או בן יונה שבא למזבח, אותו תור, אם יש בו ביצים, אינו מפגל ואינו מתפגל, הוא לא נחשב חלק מגוף הדבר. ואין, ממשיכה הברייתא, פה חשוב לזכור, ואין חייבים עליהם משום פיגול. כמו כן, אם הוא אכל את זה, הוא לא אנוש קרת, לא חייבים עליהם משום פיגול. נותר ותמה, גם אם זה היה נותר, אין בו קראת, וגם אם הוא תמת תומת הגוף, אין קראת באכילתם. והמעלה מהם בחוץ, אדם שלקח את אותם חתיכות, ואלה את זה מחוץ לעזרה על גבי מזבח, פטור. למה? כי זה לא ראוי להיקרב על גבי מזבח, אז אין להם דין של פתח או אל מועד, אין בהם פסול של חוץ למקומו. מסיקה הגמרא, עד כאן לשון הברייתא, מה אליו? לא מפגלים הזבח, ולא מתפגלים מחמד זבח. אם אני מסתכל על הכותרת של הברייתא, הברייתא התחילה בזה הלשון, ואלו שאין מפגלים ואין מתפגלים. זאת אומרת שעל פניו מה מדובר פה? אם הוא הלך וחשב, ניקח כדוגמה את האור, אם הוא חשב בזמן שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, לאכול את האור חוץ לזמנו, הוא לא מפגל את הקורבן, וגם במידה שהוא חשב לאכול את הבשר חוץ לזמנו, אם הוא יאכל את האור, האור לא מתפגל, הוא לא מפגל ולא מתפגל. למה? כי כל דבר שלא מפגל איננו מתפגל. זאת אומרת שגם אם הקורבן בפועל הוא פיגול, מי שיוכל עכשיו את האור לא יעבור באיסור קרה. רבי אלעזר בא וטען לנו שכל דבר שהוא מפגל לא בהכרח שהוא לא מתפגל. זאת אומרת, יכול להיות שהוא לא מפגל אבל הוא עדיין מתפגל, ובברייתא הזאת היא מבואר לא מפגל ולא מתפגל. עונה הגמרא, לא, לא מפגלים את הזבח ולא מתפגלים מחמת עצמם. לא זה כוונת הברייתא. הברייתא בא לומר שכיוון שאם הוא יחשוב מחשבת פיגול, איך לאכול את האור חוץ לזמנו זה לא מפגל, ולא רק שהקורבן לא פיגול, גם האור עצמו שהוא חשב עליו מחשבת חוץ לזמנו, האור עצמו גם לא מתפגל. אבל מה קורה אם הקורבן הוא קורבן פיגול, כי הוא חשב לאכול את הבשר או להקטיר את האימורים חוץ לזמנם? ודאי שגם האור יהיה פיגול כדעת רבי אלעזר. אומרת הגמרא, אי אחי, הדקטני סייפה כולן, לא מפגלים ולא מתפגלים, התולם עלי. אומרת הגמרא, סתכל על הברייתא. הברייתא פותחת בלשון, ואלו שאין מפגלים ואין מתפגלים. אחרי זה כתוב, כולן לא מפגלים ולא מתפגלים. לשם מה? הבינה הגמרא שלמה אני חוזר פעם שנייה על אותו ביטוי, לא מפגלים ולא מתפגלים, לאמור, שלא רק במקרה כמו שהיינו יכולים לחשוב, שאם הוא חשב באור וכיוצא בהם מחשבת פיגול זה לא מפגל והאור לא מתפגל, אלא כוונתו לבוא ולומר שגם אם הקורבן פיגול, האור איננו מתפגל, כי כל דבר שלא מפגל לא מתפגל, וקשה לרבי אלעזר. רבי אלעזר בא ואומר שיכול להיות דבר שהוא לא מפגל אבל הוא מתפגל, ובברייתא מבואר שמה שלא מפגל לא מתפגל. אומרת הגמרא, ולתיימך, בוא נלך עם הראש שלך, שאתה מבין שאם הברייתא חוזרת ושונה את אותו דבר, לא מפגל ולא מתפגל, זאת אומרת שהמסר שגם אם הקורבן הוא קורבן פיגול, האיבר הזה לא מתפגל. ולתיימך, נאמר פעם שלישית בברייתא, אין חייבים עליו משום פיגול, התולם עלינו. אז עכשיו תסביר לי, אם פעם שנייה בא כדי ללמד הוראת הלכה, אז למה פעם שלישית הוא מזכיר בברייתא את אותה הלכה? אלא תקרא בברייתא, והם חייבים עליהם משום פיגול, לא מפגלים ולא מתפגלים, והם חייבים עליהם משום פיגול, זה פעם שלישית שמופיע אותו לשון. ובהכרח, אלא איידי דבאי למיתנה נותר ותמא תנה פיגול. הוא באמת בא להגיד בפייפה את הדין של נותר ותמא, שאין בהם דין נותר ואין בהם דין תמא. אז על הדרך הוא מזכיר גם את המונח פיגול. החנמי בפעם השנייה, איידי דבאי למיתנה המעלם בהם בחוץ פטור, תנה נמי וכולן לא מפגלים ולא מתפגלים. אבל האמת שכל מה שנאמר לו מפגלים ולא מתפגלים, פירושו של דבר שאם הוא חשב לאכול את האור או להקטיר את האור חוץ לזמנו זה לא מפגל, ולא רק שהקורבן לא מתפגל אלא גם האור עצמו לא מתפגל. מה יקרה אבל באמת במקרה כזה שהקורבן הוא קורבן פיגול? אז האור גם יהיה בו דין של פיגול כדעת רבי אלעזר, שיש דבר שהוא לא מפגל, אבל הוא מתפגל. רבא אמר, להביא סייאטה לדברי רבי אלעזר. רבא אמר, אפנה נמי תנינה. אומר רבא, יש לי סייאטה מברייתא לדין הזה של רבי אלעזר. השוחט את המוקדשים, למדנו אצלנו במשנה, השוחט את המוקדשים על מנת לאכול שליל, לאכול את העובר שבמאי אימן חוץ לזמנו, או שיליה, או את השיליה בחוץ, דהיינו, שלא במקומו, לא פיגל, הוא לא מקלקל בזה, במחשבה הזאת, את הקורבן. כמו כן, והמולק את התורים, אם בזמן שהוא בא לעשות שחיטה באוף, ואוף השחיטה שלו נעפית על ידי מליקת הצוואר, והמולק את התורים, לאכול בציהם בחוץ, לא פיגל, אפילו שזה בדבר אכילה, אין זה חלק מן הקורבן וזה לא מפגל. והדרת אני, ולאחר מכן ממשיכה המשנה ואומרת, חלב המוקדשים, אותו חלב שנמצא בדדי אותו קורבן בהמה, וביצי תורים, אין חייב עליהם משום פיגול, נותר ותמה. זאת אומרת, שאם הוא יאכל את אותו ביצים של התור, בזמן שהתור הזה נפסל במחשבת פיגול, הדין הוא, או הוא ישתה את אותו חלב שנמצא בדד הבהמה, בזמן שהבהמה הזאת נתפגלה, עליהם נאמר לנו במשנה, אין בהם דין לא של נותר, לא של תמה ולא של פיגול. מדייקת הגמרא, דווקא אותו חלב, דווקא אותם ביצים, כשנתפגל הזבח, הם לא חלק מן הבהמה ולכן הם לא מתפגלים. השליל, אותו עובר שבמאימו ושיליה, חייבים. הנה אתה רואה שיש פה מצב, של דבר שלא מפגל, ומאידך הוא מתפגל. אם אני אחשוב בזמן שחיטה, קבלה, הולכה, זריקה, לאכול את אותו עובר חוץ לזמנו ולא מפגל, אבל אם הבשר הזה פיגול ואני אוכל עכשיו את הבשר של השליל חוץ שהיה בו מחשבת חוץ לזמנו, זאת אומרת בבהמה, ואני אוכל אותו, אני אנוש כרת. אומרת הגמרא, אל עליו שמאמינה, כאן מחמת הזבח, כאן מחמת עצמם. אם הוא חשב, הרי יש סתירה במשנה, מצד אחד, לא הבנת, אנחנו חוברים עוד פעם מההתחלה. ורבא אמר, אפנה נמי תנינה. חוברים. שורה שלישית מהרחבות. רבא אמר, אפנה נמי תנינה. רבא רוצה להביא ראיה מהמשנה שלנו לדין של רבי אלעזר, שיכול להיות דבר שהוא מתפגל, אבל הוא איננו מפגל. איפה רואים את זה במשנה? כתוב במשנה, הסיפה של המשנה שלנו, השוחט את המוקדשים, אם אדם שחט קורבן, מוקדשים אמרנו זה תמיד מתייחס לנקבה, כי אנחנו רוצים לדבר על העובר. אז יש לי פה עכשיו בהמת שלמים, יש לי פה בהמת חטא, שמביאים מן הנקבה, והוא הלך ושחט את אותו קורבן, לאכול שליל או שליה בחוץ. מה היה המחשבה שלו? לאכול את אותו עובר או את השליה, חוץ למקומו, חוץ לזמנו. מה הדין? לא פיגל. הוא חשב מחשבת פיגול, וזה לא נחשב פיגול. והמולק את התורים, לאכול ביציהם בחוץ, הוא מלק את התור וחשב מחשבת פיגול, לאכול את הביצה חוץ למקומו, חוץ לזמנו, לא פיגל. והדרתני, ממשיכה המשנה ואומרת, דין נוסף, חלב המוקדשים וביצי תורים, אין חייבים עליהם בשום פיגול נותר ותמר. מה המשנה רוצה לומר? שדווקא אותו חלב המוקדשים, רק החלב שנמצא בדודי הבהמה, או הביצים של התור, על אף שהתור, על אף שהבהמה היא פיגול, זה לא מתפגל. משמע מהמשנה שמה הדין לגבי השליל והשיליה, כן חייבים עליהם משום פיגול. אתה אומר טוב, זה שאלת הגמרא. שואלת הגמרא, אז לכאורה יש סתירה במשנה. מצד אחד ברישא של הסיפא משמע שזה מתפגל, שזה לא מתפגל, ובסיפא משמע שזה מתפגל. איך זה הולך? בהכרח, אל עליו שמאמינה, כאן מחמת הזבח. אם הקורבן הוא קורבן פיגול, אז מי שאוכל את העובר חייב כרת. כאן מחמת עצמם. אם הוא חשב מחשבת פיגול בעובר, ועל ידי זה הוא רוצה לפגל את הזבח, פה אני אומר שהקורבן לא מתפגל. הנה יש לך חלק בבהמה, שזה מתפגל, על אף שזה לא מפגל. ראיה מהמשנה לדעת רבי אלעזר, שיש אפשרות של מפגל, על אף שהוא לא מתפגל. ממשיכה הגמרא ואומרת נענה אתם. נאמר לנו במשנה, בדף פי דלת, שם המשנה עוסקת לגבי אותם דברים שאם עלו למזבח לא ירדו, ויש דברים שאם עלו למזבח, דברים פסולים, ירדו. נענתם, ובעלי מומים, קורבן, בהמה בעלת מום שעלתה על מזבח, תרד. רבי עקיבא מכשיר בבעלי מומים. רבי עקיבא אומר שבהמה שהייתה בעלת מום ועלתה על גבי מזבח, לא תרד. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, לא הכשיר רבי עקיבא אלא דוקין שבעין, הועיל וקשרים ועופות. בא רבי יוחנן ואומר גדר במשנה. מתי רבי עקיבא חולק על חכמים וסובר שבהמה בעלת מום אם עלה לא ירד? במידה כזאתי והמום זה דוקין שבעין. למה? כי לגבי עופות מצאנו שבכזה מום לכתחילה זה עולה על גבי מזבח. כי למעשה כפי שהגמרא תלמד שם כתוב לנו לגבי עולה, תמים זכר יקריבנו, ומזה אנחנו לומדים שיש תמות וזכרות בבהמה. זאת אומרת בהמה חייבת להיות תם ללא מום, בהמה חייבת להיות במקום של זכר זכר ובמקום של נקבה נקבה, לעומת העופות שלא נאמר בהם דין תם. אז למשל דוקין שבעין זה לא חיסרון, ולא נאמר בהם זכר ונקבה. אז זה לא משנה אם אתה מביא זכר או נקבה, חטאת או עולה, אתה מביא את התור או את הבן יונה, את התורה או בית יונה, ובזה אתה יוצא ידי חובה לקורבן. מצד שני, אם זה מחוסר עבר, על זה נאמר הסברה של הקריבה אונה לפחתך. דהיינו אדם שמביא דבר לפני המלך, לפני השר החשוב, ודאי שהוא לא יביא בהמה כזאת שחסר לה כנף, הוא לא יביא בהמה חסרת רגל. אז כיוון שלא מביאים את זה לפני השר שלו, דוקין שבעין זה לא מעניין את אף אחד. אבל חסר עבר זה דבר של חיסרון. לכן אם זה חסר עבר זה לא עולה בעוף. בא רבי עקיבא ואומר, איזה מום? אם עלה על גבי מזבח, המזבח קולט ולא ירד, מום כזה שזה מום בבהמה, אבל זה לא מום בעוף. אז כשזה בא בבהמה, אם עלה לא ירד. אבל אם הוא היה חסר עבר שבעוף יורד, שהוא בעוף לא עולה על גבי מזבח, אז גם בבהמה ירד. כל זה הקדמה. עוד תנאי אומר רבי יוחנן, והוא שקדם הקדשה את מומה. ומתי אני אומר שקלט אותו מזבח? בתנאי שבזמן שהוא עשה את ההקדש היא הייתה בהמה תמה, זאת אומרת שחל עליה קדושת הגוף, אז המזבח קלט, ולכן אם עלה לא ירד. אבל אם היא הייתה בעלת מום עוד לפני שהוא הקדיש, זאת אומרת שמעולם זה לא היה קדוש בקדושת מזבח, אלא רק קדושת דמים, אז גם אם עלה, ירד, אפילו בדוקין שבעין. ממשיכה הגמרא ואומרת, ומודה רבי עקיבא, עד כאן הקדמה, ומודה רבי עקיבא, בעולת נקבה, מה קורה אם בן אדם הביא? עולה בא רק מן הזכר. מה קורה אם אדם הקדיש נקבה לעולה? ומודה רבי עקיבא בעולת נקבה, דקמן דקדם ומה להקדשה אדמי. דברים פשוטים. מכיוון שהרי זה דבר שלא עולה על גבי מזבח, אז גם אם אני בא ואני מקדיש אותו לעולה, זה לא תופס קדושת מזבח. המום נמצא לפני הזבח, ולכן בכזה מקרה אם עלה ירד. מה דברי רב זירא? ועל זה באה הגמרא לשאול. המעלה מהם בחוץ, למדנו במשנה, המעלה מהם בחוץ פטור. משמע שמה החיסרון? מי זה המעלה מהם? אנחנו מדברים על אותו שליל, על אותו עובר, על אותו שליה, על אותם ביצים. אם הוא מעלה מהם בחוץ, אז אני אומר זה לא מחשבת חוץ לזמנו, ולכן הוא פטור. המאימן, אבל אם הוא חשב את זה לא על השליל, אלא הוא חשב לעלות בחוץ מהאימא, מה יהיה הדין? ויחשב מחשבת חוץ לזמנו, דהיינו מחשבת פיגול. והיכי משכחת לה, ספר לי בבקשה, איך אפשר, איפה מצאת מחשבת חוץ לזמנו, דהיינו לקחת ולהקטיר, לסרול, לאכול, לסבוח את האימורים של האימא, זאת אומרת, סליחה, איפה מצאת את הבשר? הרי אני מדבר על השליל, על הוולד. אז אם אני מדבר על הוולד, כדוגמתו באימא אני אומר שהוא יהיה חייב. באיזה קורבן זה יכול לקרות? רק בקורבן אחד. יש קורבן אחד שהבשר עולה על גבי מזבח, וממילא הוא חושב מחשבת חוץ לזמנו ביחס לדבר העולה על גבי מזבח, וזה קורבן עולה. זה אומרת הגמרא. ואיך היא משכחת לה? איך ייתכן שבאימא יהיה חייב? רק בעולת נקבה. אז היא אמרת בישלמה כפבה רבי עקיבא, עולת נקבה אם עלה לא תרד. המני רבי עקיבא, שרבי עקיבא אומר, למה זה נחשב מחשבת חוץ לזמנו? כי יש פה אכילת מזבח. איזה אכילת מזבח? הרי עולה לא באה מן הנקבה. אבל אם הוא הלך והקדיש את אותה עולה נקבה והעלה את הבשר שלה על גבי מזבח, לא תרד. אז עכשיו אם הוא הלך וחשב לעשות את הבשר חוץ לזמנו, שזה בעצם נחשב אכילת מזבח, יש כאן מחשבת פיגול. אלא היא אמרת, אם עלתה תרד, המני, הרי זה לא רבי עקיבא, הוא בוודאי לא חכמים. אז באיפה אופן יכול להיות שגבי הוולד זה פטור, ולגבי האמא אותה מחשבה תחייב? אומרת הגמרא, אימה המעלה מהם בחוץ פטור, המאימורי אימן חייב. לא מדובר שהוא חשב לעלות את הבשר של האמא, אלא מדובר באמת לא בעולה, בחטאת, בשלמים שבא מן הנקבה. ואם הוא חשב את האימורים לעשות בחוץ, שזה אכילת מזבח, זה המחשבה המפגלת לעומת הוולד שלו. אומרת הגמרא, והמהן קטני ואימן דום ידיד הוא. מה זה מהן על פניו? מהבשר של הוולד, והאימא היא כמו הוולד. אז אם מדברים על הוולד בבשר, מדובר באימא בבשר. אם הבשר על גבי מזבח יש רק בעולה, ובעולה זה מן הנקבה. אז אם תרצה להגיד שאליבא דרבי עקיבא אנחנו באים ואומרים שזה לא, אם עלה ירד, אין כאן מחשבת פיגול. עונה הגמרא, אלא אימה המעלה מאמוריהם, של מי? של הוולד בחוץ פטור, וממילא המאמורי אימן חייב. אכן במשנה בכלל לא מדברים על הבשר של הוולד, כי ביחס לבשר הוולד בנקבה אין מציאות כזאת, אלא הנידון זה באמת ביחס לאימורים. ודווקא לגבי הוולד, אם הוא חשב על האימורים בחוץ, כיוון שזה לא נחשב לנו חלק מהבהמה, כי זה לא נאכל, לכן אנחנו אומרים שאין פה מחשבת פיגול. אבל באימא, שזה דבר הנאכל, בחטאת, בשלמים, שזה בשר הנאכל, האימורים זה אכילת מזבח, אז שייך פה מחשבת פיגול, אומרת המשנה. שחתו על מנת להניח את דמו אמוריו למחר. אנחנו דיברנו כבר על התחילה של המשנה הזו. עד עכשיו דיברנו על מחשבת חוץ לזמנו וחוץ למקומו. כשאנחנו אומרים מחשבת חוץ לזמנו, פירושו של דבר שהוא רוצה להקטיר את האימורים או לאכול את הבשר לאחר הזמן. הוא רוצה אבל מה לעשות? להקטיר את האימורים, לזרוק את הדם חוץ לזמנו. מה קורה אם הוא לא חושב לזרוק מחוץ לזמן? הוא חושב לא לזרוק, לא פעולה של אקטיבית, הוא הולך לזרוק מחוץ לזמן, הוא לא זורק, הוא מתכנן להניח את זה למחר. אומרת המשנה, שחתו על מנת להניח את דמו או אימוריו למחר או להוציאן לחוץ, הוא לא חושב לאכול את זה חוץ לזמנו או להוציא את זה חוץ למקום. מה הוא חושב? להוציאן לחוץ. רב יהודה פוסל, הגמרא תברר מדוע, וחכמים מכשירים, כי חכמים באים ואומרים זה לא מחשבת לא פיגול ולא מחשבת חוץ ממקומו, ולכן אין שייך פה מחשבת פסול. להניח למחר פירושו של דבר אני לא עושה שום דבר חוץ לזמנו. מה שאנחנו דיברנו זה לאכול את הבשר שלא בזמן, להקטיר את האימורים או לזרוק את הדם שלו, לעשות את הפעולה של העשייה. פה הוא לא חושב לעשות מחוץ לזמן, הוא לא חושב לעשות. הוא חושב שהוא לא יזרוק היום, אבל הוא לא חושב לזרוק מחר. היום אני לא זורק, זה נקרא להניח. חוץ למקומו, פירושו של דבר, שהוא יבוא ויקטיר את האימורים שלו במקום. הוא לא חושב להקטיר שלו במקום. הוא חושב להוציא את זה מפה, אבל לא לעשות שם הפעולה של הקטרה. הוא לא חושב לאכול את זה שלו במקומו. הוא חושב לא לאכול את זה פה. הוא מוציא את זה החוצה, אבל הוא לא חושב שם לאכול. אני צריך לחזור ולהזכיר. מוכרח לחזור עוד פעם. דיברנו ואנחנו חוזרים ואומרים, זו היה הקדמת הבסיס שלנו. מחשבה זה לא דבר פוסל. מחשבה זה לא דבר פוסל. לא מצאנו שאדם על ידי מחשבה יכול לבוא ולפסול, אלא במה שחידשה תורה אצלנו בדבר. חידשה התורה שמחשבת שלא לשמה בפסח בזמנו ובחטאת כל השנה פוסל, חידוש גדול. בשאר הקורבנות מחשבת שלא לשמה לא פוסל. לא עלה לבעלים לשם חובה, אבל זה לא פוסל. איפה שהתחדש זה פוסל. התחדש מחשבת חוץ לזמנו, ואם יאכול יאכל מבשר זה, והתחדש מחשבת חוץ למקומו, שנאמר בזה שאם הוא חשב להקטיר או לאכול מחוץ לזמן או מחוץ, להקטיר או לאכול, אם הוא חשב להניח, אם הוא חשב להוציא, אבל הוא לא חשב לאכול מחוץ למקומו, להקטיר מחוץ למקומו, איפה מצאנו שמחשבה כזו פופלת? אז החידוש במשנה זה רב יהודה. רב יהודה שפופל טעון ביור. חכמים אומרים, לא מצאנו מושג כזה, אז זה לא מחשבה פוסלת, אז זה קשר. כמו כן, על מנת להתנן על גבי הכבש, הוא חשב לקחת את הדם, לתת אותו שלא בזמנו, איפה? לתת אותו שלא במקומו, דהיינו על גבי הכבש. לא שמענו על מחשבה, זה לא המקום שלו. לא שמענו על מחשבה כזאת שפוסלת. שלא כנגד היסוד, נכון, התורה אומרת... לא יודע אותי, שלא על גבי היסוד. מצאנו כרגע... שצריך לתת את הדם כנגד היסוד ולא בקרן דרומית מזרחית שאין לה יסוד, והוא חשב לתת את הדם שלא כנגד היסוד, אבל איפה שמענו שיש כזו מין מחשבה בתורה? כמו כן, וליתן את הניתנים למטה, למעלה, למטה. לקחת חטאת, לזרוק את הדם למטה מחוט הסקרה, או את הניתנים למטה מחוט הסקרה למעלה, או את הניתנים בפנים, דהיינו קורבנות שצריך לעשות בתוך ההיכל, לתת את הדם שלהם בחוץ, או את הניתנים בחוץ לתת בפנים. או הוא חשב על מנת שיוכלו טמאים, או שיקרבו טמאים, או שיחלו ערלים, אחד כזה שלא נימול, או שיקרבו ערלים, לשבר עצמות הפסח, או לאכול מאותו קורבן הפסח, אמן עונה, והתורה אומרת אל תאכל ממן עונה. ולערב דמו בדם הפסולים, שאז אם זה יתערב בדם הפסולים זה פוסל את הקורבן. בכל המקרים האלה כשר. למה? שאין מחשבה פוסלת אלא בחוץ לזמנו, חוץ למקומו, והפסח והחטאת שלא לשמן. חוץ מזה לא מצאנו מחשבה פוסלת. וממילא שאלת הגמרא המתבקשת, מה היא טעמה? זה רבי יהודה. אז אם רבי יהודה במשנה בא ואומר שיהיה פסול, צריך להבין מה המקור שלו לפסול במחשבת עינוח, ואם הוא פוסל במחשבת עינוח, אז למה בשאר כל המחשבות הוא לא פוסל? זה הגמרא תעשה.